You're gonna need till he speaks. Rabbi Reis asked me to express his apologies that he can't be here to introduce the Rosh Yeshiva. And those of you who know me know I have a policy of not taking time from speakers with long introductions. The kavod gadol lanu v'atzil lefneichem et Rosh Yeshiva Sri Yeshiva HaMefursemet Yeshivat Kerem Yavne HaRav Greenberg.
זה נושא שאמרתי שאני אדבר על העניין של אתה בחרתנו, למה דווקא אנחנו? למה דווקא עם ישראל? זו שאלה שמתחזקת יותר כשאנחנו משווים את העניין של נוח עם העניין של אברהם. כשקוראים את פרשת נוח, אז בסוף פרשת בראשית כבר כתוב שנוח מצא חן בעיני השם. אחר כך בתחילת פרשת נוח, זה כתוב מעריך עוד יותר. נוח היה איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח. ואנחנו מבינים למה הקדוש ברוך הוא בחר בנוח. אבל אחר כך יש פרשת לך לך. ושם כתוב, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ואסך לגוי גדול, ואת הארץ הזאת אני אתן לך ולזרעך. ואף אחד לא מבין ולא יודע מי זה אברהם. אין קודם מילה אחת על אברהם. למה הקדוש ברוך הוא בחר בו? השאלה הזאת שואל הרמב"ן. והמהר"ל כותב, שבכוונה התורה העלימה את העניין של אברהם. והיא לא כתבה כמו אצל נוח שאברהם היה צדיק וכו'. למה? כי אם התורה תולה את הבחירה של אברהם בזה שאברהם היה צדיק, אז מה יקרה אם אברהם חלילה באמצע הדרך לא יהיה צדיק? או אצל עם ישראל שהם יחטאו, יש לנו כלל, כל אהבה תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. אז אם התורה תולה את הבחירה של אברהם בזה שאברהם היה צדיק, אז אם הוא לא צדיק, אז אין לי יותר בחירה. והתורה רצתה לשלול את המחשבה הזאת, כדי לומר לנו שהבחירה באברהם והבחירה בעם ישראל היא לא תלויה במעשים של אברהם או של עם ישראל. ולכן היא העלימה את כל הדבר הזה, והיא סיפרה לנו שקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו בלי סיבה, כדי שנדע שאין סיבה שיכולה לבטל את הבחירה של אברהם. ועכשיו זה עוד יותר קשה, שהתורה בכוונה רוצה לספר לנו שאין סיבה למה אברהם אבינו נבחר, למה עם ישראל נבחר. יש יותר מזה, תסתכלו במקור א', בגמרא בקידושין, בנים אתם להשם אלוקיכם, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרואים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרואים בנים. כך אומר רב יהודה. אבל רב מאיר אומר, בין כך ובין כך קרואים בנים. שנאמר, בנים שחלים אמה, גם כשהם שחלים, ואומר בנים לא אמון בם, הגמרא אחר כך מסבירה, גם אם אין בהם אמונה, הם נקראים בנים, ואומר פסוק שלישי, זרע מרעים בנים משחיתים, אנחנו יודעים שכל מקום שכתוב בתורה השחתה, זה אומר גם עבודה זרה וגילוי עריות. זאת אומרת, לא רק שהם לא מאמינים שהם אתאיסטים, אלא גם כשהם עובדים עבודה זרה באופן חיובי, גם אז הם נקראים בנים. נו, אז איך מבינים את העניין הזה? שגם בשעה שהם עובדים עבודה זרה, הם נקראים בנים. יותר מזה, הגמרא מספרת שהזקנים באו ליחזקאל ואמרו לו, מה אתה רוצה מאיתנו, אתה אומר לנו לחזור בתשובה? אנחנו עובדי עבודה זרה, כבר שכחנו כבר את ריבונו של עולם. מה אתה רוצה מאיתנו? מה אומר להם יחזקאל? תראו במקור ג', והעולה על רוחכם, היה לא תהיה. אשר אתם אומרים נהיה כגויים, כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן, חי אני נאום השם אלוקים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה אמלוך עליכם. איזה מין ברית זאת, איזה מין בחירה זאת, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני בוחר בכם גם אם אתם לא רוצים. ואתם אומרים, נהיה כמשפחות האדמה לעבוד עץ ואבן, אני לא אתן לכם. אז איזה מין בחירה זאת? במקור ב' הגמרא מספרת שהקדוש ברוך הוא אמר להושע, הנביא, בניך חטאו. היה לו לומר, בניך הם בני בחונך הם בני אברהם, יצחק ויעקב, גלגל רחמים עליהם. כך הקדוש ברוך הוא ציפה שהושע יגיד שצריך לרחם עליהם, כמו שמשה רבנו אחרי חטא העגל הוא התפלל. לא דיו שלא אמר כך, אלא אמר לפניו ריבונו של עולם, כל העולם שלך אעבירם באומה אחרת. באמת, הושע הנביא אמר, אם הם חוטאים, תיקח מישהו אחר. אז הקדוש ברוך הוא מתרעם עליו, איך הוא מדבר ככה? אז הוא אומר, אני אגיד לו מה אעשה לזקן זה, אומר לו, הולך וקח אישה זונה, ותוליד לך בנים זנונים. ואחר כך אומר לו, שלחה מעל פניך. אם הוא יכול לשלוח, אף אני אשלח את ישראל, שנאמר ביומר השם אל הושע, קח לך אשת זנונים וכו'. אז הכתוב מספר שנולדו לו ילדים, ואחרי זה תראו בהמשך לקראת הסוף, לאחר שנולדו לו שני בנים ובת, אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, לא היה לך ללמוד ממשה רבך, שכיוון שדיברתי עמו פירש מן האישה, אף אתה גדול עצמך ממנה, תגרש אותה. אמר לו ריבונו של עולם, יש לי בנים ממנה, ואין אני יכול להוציאה או לגרשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ומה אתה שאשתך זונה, בניך הזנונים, אלו אתה בכלל לא יודע אם זה הילדים שלך, ואתה לא רוצה לגרש אותה, אז אתה אומר לי לגרש את ישראל? כתוב, מיד הוא ידע שהוא חטא והתפלל, זה ההפטרה שקראנו לפני שבועיים. אז הנה לנו כאן דוגמה, שבני ישראל חוטאים, והקדוש ברוך הוא אומר, אי אפשר לוותר על עם ישראל, גם כשהם חוטאים ועובדים עבודה זרה. אז מה קורה כאן? איזה מין בחירה זאת, שגם כשהם עובדים עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא בחר בהם? התשובה לכאורה הפשוטה על הדבר הזה, למה אנחנו נבחרנו? כי אנחנו היינו יחידים בעולם שקיבלנו את התורה. זו התשובה שרגילים לענות. אז בואו נראה מה היה שם. תראו, במקור ד' ויאמר השם מסיני בא וזרח מסעיר, הופיע מהר פרן. כשנגלה המקום ניתן תורה לישראל, לא על ישראל בלבד הוא נגלה, אלא על כל האומות. אז בתחילה הלך אצל בני עשיו, אמר להם, מקבלים אתם את התורה? אמרו לו, מה כתיב בה? אמר להם, לא תרצח? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, כל עצמו של אביהם, רוצח היה שנאמר על חרבך תחיה. איך נקבל את התורה? הברכה של האבא שלנו זה לרצוח, על חרבך תחיה. הלך אצל עמון ומואב, אמר להם, מקבלים אתם את התורה? אמרו לו, מה כתיב בה? אמר להם, לא תנף? אמרו לו, זה לא בשבילנו. כל עצמה שנרבה להם שנאמר, ותארן הבנות לוט מאביהם, אנחנו נולדנו מניוף. הלך ומצא את בני ישמעאל, אמר להם, מקבלים אתם את התורה? אמרו לו, מה כתיב בה? אמר להם, לא תגנוב. אמרו לו, תודה רבה, זה לא בשבילנו. כל עצמו של אביהם, ליסטים היה, שנאמר, ידו בכל וכו'. עד שבא לישראל, ואמרו, נעשה ונשמע, וקיבלו את התורה. אז לכאורה, יש כאן תשובה לשאלה, למה הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל? כי הם היו היחידים שקיבלו את התורה. אבל יש לי כמה קושיות על המדרש הזה. קודם כל, אנחנו שמים לב שהקדוש ברוך הוא ענה לכל אומה את התשובה שהוא ידע מראש שהם לא יכולים לקבל. לבני עשיו שאלו אותו מה כתיבה, הוא אמר להם לא תרצח. למה הוא אמר להם לא תרצח? אולי הוא היה אומר להם לא תנאף, היו אומרים בסדר. לא, הוא אמר להם לא תרצח, אמרו לו לא תרצח אנחנו לא יכולים, כי זה על חרבך תחיה. לאמון ומואב הוא אמר לא תנאף, לישמעאל הוא אמר לא תגנוב. הוא סידר אותם, הוא אמר להם מראש דבר כזה שהוא יודע שהם לא יכולים לקבל. חוץ מזה, ישראל קיבלו את התורה, אמרו נעשה ונשמע. הם היו היחידים שקיבלו. זה באמת כל כך פשוט, שהם אמרו נעשה ונשמע וקיבלו את התורה. אבל חז"ל אומרים, בהתייצבו שם, כן, תחת הער, מלמד שקפה עליהם הר כגיגית. זאת אומרת שגם ישראל לא רצו לקבל. אז למה הם קיבלו? כי הוא קפה עליהם. יכולים ישמעאל או עשיו להגיד, אם אתה קפית עליהם, למה לא קפית עלינו? אז איזה טענה יש לך שאנחנו לא רצו לקבל את התורה? גם הם לא רצו לקבל את התורה, אלא הכרחת אותם. למה לא הכרחת אותנו? משהו לא פייר כאן בכל המשחק הזה. חוץ מזה בכלל אני לא מבין. אתם יודעים, בארץ עכשיו יש, בימים האלה, יש מה שנקרא שבוע הספר. מה זה? זה שבוע הספר פה? הקדוש ברוך הוא לוקח את הספרי תורה, שם את זה על העגלה, הולך מעם לעם לשאול מי רוצה לקנות את התורה שלי. מה זה כל הסיפור הזה? צריך להבין שכשחז"ל מספרים איזה סיפור כזה, זה לא צריך להיות באמת סיפור אמיתי. והמהר"ל אומר הרבה פעמים, יש טרמינולוגיה מיוחדת לחז"ל. כשחז"ל רוצים להעביר לנו איזה דבר, הם כאילו היה סיפור כזה. הקדוש ברוך הוא לא הלך לחפש קליינטים לתורה. מה יש פה? בשביל להבין את כל העניין הזה, אנחנו צריכים לדבר על כמה הקדמות. הקדמה ראשונה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא מראש תכנן שיהיה תורה בעולם. עולם לא יכול להתקיים בלי תורה. חז"ל אומרים את זה כמה פעמים. ארץ יראה ושקטה, אומרים חז"ל, אם יראה למה שקטה, אם שקטה למה יראה, אלא מלמד שהקדוש ברוך הוא אמר, אם ישראל יקבלו את התורה מוטב, אם לא אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. כשעם ישראל קיבל את התורה, אז הארץ שקטה. יום השישי, אומרים חז"ל, בזכות יום השישי, ו' בסיוון שקיבלו את התורה. מה זאת אומרת שהעולם לא יכול להתקיים בלי תורה? הקדוש ברוך הוא לא שמח על השכל האנושי שיסדר לנו אורח חיים, סדר, חוק. אגיד לכם מה שהרב סולובייצ'י כותב בהגדה של פסח. דבר מאוד נפלא. כתוב בתחילת ספר דברים שעם ישראל הלך ממקום זה למקום זה, וכל מקום כזה אומרים חז"ל, זה מקום שישראל חטאו. אחד המקומות זה די זהב. מה זה די זהב? למה זה רומז? חטא העגל. למה? כי משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, הרבה זהב השפעת עליהם עד שאמרו די. ובגלל זה הם חטאו. משל, למה הדבר דומה? לאבא שלקח את הבן שלו, רחץ אותו, הלביש אותו, סח אותו, תלה לו כיס של מעות על צווארו והניח אותו על פתח בית זונות. אז מה יעשה הבן ולא יחטא? ככה אתה השפעת על עם ישראל והם חטאו בעגל. אז הרב אומר, בסדר, זה משל יפה, מתאים לנמשל. אבל הוא אומר, זה משהו כאן לא בסדר. איזה אבא יעשה לבן שלו דבר כזה? לקחת את הבן עם כיס של מעות ולשים אותו על פתח בית זונות? למה אבא עושה דבר כזה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו, כל הגלויות של עם ישראל היו תמיד בעמים שהם היו בעלי התרבות הגדולים ביותר. החל ממצרים ועד בימים שלנו בגרמניה. עמים מתורבתים, מדע, טכנולוגיה, פילוסופיה, חוקים, מסודרים. מה הוא רצה להראות לנו? שאם יבואו יהודים ויגידו, טוב, לנו יש תורה, אבל הנה יש עוד תורה. גם הם יש להם חוקים, יש להם סדרים, נימוסים. אז מה? לנו יש תורה כזאת, להם יש תורה אחרת. הוא רצה להראות לנו, זה תורה שלנו, ותראו את התורה שלהם. כשאנחנו מסתכלים מה שקרוב לימינו בגרמניה, של עמים, כן? יקים, מסודרים. ותראו מה זה נקרא חוק, מה זה נקרא תורה. ואז הוא מסביר בזה פסוק בתחילת ספר שמות. כתוב שמשה רבנו יצא וייר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה וייר כי אין איש ויח את המצרי ויתמנהו בחול. אז הוא שואל, למה הפסוק מתחיל וייר איש מצרי ואחר כך כתוב ויח את המצרי ויתמנהו בחול? למה לא כתוב ויח את האיש המצרי כמו שהכתוב מתחיל? הוא אומר שמשה רבנו הוא ראה איש מצרי. הוא אומר, זה אדם מתורבת, אולי אפילו פילוסוף, ואיך הוא מכה את היהודי? הוא אומר, זה כמו חיה שהולכת על שניים. הוא שאל, איפה האנושיות שלו? הוא בן אדם? ואיפן כה וכה, וירא כי אין איש. לא רואה שם אנושיות. ויח את המצרי, בלי איש. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו. זה, בשביל זה צריך תורה בעולם. כי מה שבן אדם ממציא בשכל שלו, זה לא שווה כלום. אי אפשר להנהיג עולם בלי תורה. אז זה הקדמה הראשונה. קודם כל צריך שיהיה תורה. כדי שיהיה תורה בעולם, והעולם ילמד מן תורה, אי אפשר לשים את התורה בארון קודש. ולסמוך על זה ש... הגויים יבואו לקרוא את התורה. בשביל זה צריך שיהיה עם שיקבל על עצמו את התורה ויתנהג על פי תורה, עד שבסופו של דבר יבואו הגויים ויראו מה זה באמת תורה. ואז הם יגידו, כמו שאתם רואים במקור ו', והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. כשאותו עם יקבל את התורה ויתנהג על פי תורה, והגויים יראו מה זה נקרא תורה, זה תרבות אחרת לגמרי. ואז הם יגידו, גם אנחנו רוצים להיות כאלה. אז צריך שיהיה עם שיחיה על פי תורה. לא מספיק להוריד תורה לעולם. והנחה השלישית, שכדי שיהיה עם שיחיה על פי תורה, הוא צריך להיות מתאים לתורה. אי אפשר לקפות על איזה עם שהוא יחיה על פי תורה. כי אז הוא יברח מזה מהר מאוד. זה לא פשוט לקיים תורה. צריך שתורה תתאים לנפש שלו. ואז הוא מזדהה עם התורה. זה שלו, זה מתאים לו. ואז הוא גם מוסר את הנפש בשביל תורה. והוא חי על פי תורה במשך מאות ואלפים שנים. גם אם כולם מנסים להשמיד אותו. הוא מוסר את נפשו על תורה. ואז בסופו של דבר הוא ינצח, והגויים יגידו לכו ונעלה אל הר השם. נו, אז אמרנו, צריך שיהיה תורה בעולם, בשביל שיהיה תורה בעולם צריך עם שיקבל את התורה, שיתנהג על פי תורה, ובשביל זה צריך עם שיהיה מתאים לתורה. ולכן הקדוש ברוך הוא מראש, הוא ברא אומה כזאת שמתאימה לתורה. אומר הנביא, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. אני מראש יצרתי עם כזה שיהיה מתאים לתורה. והחידוש הגדול שיש פה, שבניגוד למה שאנחנו חשבנו עד היום, שבחירת עם ישראל הכוונה, כמו שמגישים לך בתור אורח, מגישים לך צלחת עם פירות, ואתה בוחר פרי אחד מתוך הפירות. למה בחרת דווקא את הפרי הזה? כי אתה אוהב את זה. למה אתה אוהב את זה? כי אתמול אכלתי את זה, זה היה טעים. אז אני יודע שזה טוב, אז אני בוחר את זה. אז הקדוש ברוך הוא לקח מכל ה-70 אומות, הוא בחר את עם ישראל. למה דווקא את עם ישראל? יש 70. התשובה היא, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, אנחנו לא מתכוונים להגיד שמתוך ה-70 אומות הוא שלף אותנו. אנחנו מתכוונים להגיד שהוא עשה אותנו. הוא יצר אותנו. זה נקרא בחר בנו. ובגלל זה, בגלל שהוא יצר אותנו במתכונת הזאת שמתאימה לתורה, לכן הוא נתן לנו תורה. וזה בדיוק הפוך ממה שאנחנו חשבנו עד עכשיו. כי מה חשבנו עד היום? למה הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל? כי אנחנו קיבלנו את התורה. אנחנו אומרים עכשיו בדיוק הפוך. למה אנחנו קיבלנו את התורה? בגלל שהוא בחר בנו. בגלל שהוא יצר אותנו. ולכן הוא נתן לנו תורה. ובאמת זה לא חידוש גדול. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה. מה כתוב בברכת התורה? ברוך אתה השם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. איך זה מתחיל? קודם הוא בחר בנו, זאת אומרת, קודם הוא יצר אותנו, ובגלל זה הוא נתן לנו תורה. לא שהוא נתן לנו תורה ובגלל זה אנחנו נבחרנו. יש פסוק מפורש שאנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה. יותר חזק. נו, מישהו זוכר? איפה אנחנו אומרים בתפילה? שלא שאנחנו קיבלנו תורה לכן הוא בחר בנו, אלא בדיוק הפוך. אנחנו אומרים בהובה לציון, ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת. אז מה הסדר? פה לא כתוב בחר בנו, פה כתוב קודם כל שהוא ברא אותנו לכבודו. במה זה מתבטא שהוא ברא אותנו לכבודו? שהבדילנו מן התועים. הוא ברא אותנו באופן שונה מכל העמים. ולכן הוא נתן לנו תורת אמת. עכשיו אנחנו מבינים כל מה ששאלנו קודם. איך יכול להיות שהעולה על רוחכם היום לא תהיה? אתם, גם אם אתם עובדים עבודה זרה, אני מולך עליכם. והוא אומר להושע, גם אם עובדים עבודה זרה, ובנים אתם להשם אלוקיכם, בין כך ובין כך קרואים בנים. ואומרים חז"ל מכאן שישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, זה לא משנה. הוא חוטא, הוא נענש, אבל הוא לא מאבד את היהדות שלו. דרך אגב, כשרבי מאיר ורבי יהודה חולקים, בדרך כלל, הלכה כרבי יהודה. כמו מי הלכה כאן, בנים אתם להשם אלוקיכם, אומר רבי יהודה, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים. אומר רבי מאיר, בין כך ובין כך קרואים בנים. אפילו כשהם עובדים עבודה זרה. איך פוסקים פה הלכה? תשאלו, מה זאת אומרת? מה, יש הלכה באגדת? כן, יש הלכה. כתוב בשולחן ערוך ביורדיה. הרי מותר ללוות להלוות לגוי, להלוות לו בריבית, וללוות ממנו בריבית. אבל מישראל מומר, כתוב בשולחן ערוך שאסור. למה? הוא מומר, הוא כבר גוי. כותב הגר"א, עין קידושין למדבב, בין כך ובין כך קרויים בנים. זאת אומרת שנפסק להלכה, שישראל מומר, הוא עדיין נקרא ישראל. ואסור ללוות ממנו בריבית. הלכה כמו רב מאיר, אומר הגר"א. אבל עכשיו אנחנו מבינים. כי היהדות לא מתחילה בקיום מצוות. היהדות קודם כל מתחילה בזה שהוא שייך לעם ישראל. והוא נוצר מראש בתור עם כזה. ולכן הוא חייב לקיים מצוות, לכן הוא קיבל תורה. אז גם אם הוא לא מקיים את המצוות, הוא נשאר שייך לעם ישראל. מפני שלא הוא בחר להיות יהודי. אלא ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מראש. ולכן אפילו אם הוא חוטא בעבודה זרה. ואיך זה באמת? שאם הוא חוטא בעבודה זרה הוא בכל אופן נקרא ישראל. תראו, יש סתירה בפסוקים. במקור ה'. הגמרא השואלת בסנהדרין, כתוב הנצמדים לבעל פאור. ומצד שני כתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. אז הגמרא שואלת, מה זה? הם דבקים בהשם, או שהם נצמדים לבעל פאור, לעבודה זרה? אומרת הגמרא, זה לא אותו דבר. למה? כי נצמדים זה כצמיד על יד אישה. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, דבוקים ממש. נצמדים זה כמו צמיד שאישה שמה על היד. זה לא חלק ממנה, היא יכולה להוריד את זה, היא יכולה לשים את זה. כשעם ישראל עובד עבודה זרה, זה כמו צמיד. הוא לא מחובר לעבודה זרה. כשכתוב בהשם אלוקיכם, הם דבקים בהשם, דבקים ממש. ואז מה קורה כשהם עובדים עבודה זרה? אומר המהר"ל, זה דבר מקרה, חיצוני. זה לא במהות. גויים שעובדים עבודה זרה, זה במהות, זה מתאים להם. יהודים שעובדים עבודה זרה, זה דבר חיצוני. כמו שכותב הרמב״ם הידוע, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. כי יהודי רוצה לקיים מה שכתוב בתורה ומה שאומרים לו חכמים. וגם אם הוא חוטא, אומר הרמב״ם זה דבר חיצוני. נותנים לו כמה מכות, הוא חוזר לאמת שלו. אצל גוי זה דבר אמיתי. ולכן אנחנו מבינים מה שהחז"ל מספרים לנו, שבני עשיו ועמון ומואב וישמעאל לא רצו לקבל את התורה. כל אחד אמר, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. אז שאלנו, אז למה הוא אומר להם דווקא את הדברים האלה? כי זה מה שרצו להראות לנו. גויים שייכים לניאוף, לגניבה, לרציחה, כי זה מתאים להם, זה הטבע שלהם. אבל אצלנו, כפה עליהן הר כגיגית, אומר המשך חוכמה והמהר"ל, מה זה נקרא שהוא כפה על עם ישראל הר כגיגית? זה לא כפייה בכוח, זה כפייה של אמת. וכל העם רואים את הקולות. עם ישראל מקבל את התורה בכפייה, הוא מוכרח לקבל את התורה, כי הוא לא יכול בלי לקבל את התורה. כי ככה הוא נברא כשהוא מתאים לתורה. אז ברור שהוא מקבל תורה, הוא לא יכול בלי זה. חיי עולם נטע בתוכנו, זה החיים שלנו, אנחנו לא יכולים בלי תורה. זה הטבע שלנו. אצל הגויים הטבע שלהם זה רציחה וניאוף וגניבה וכו'. חז"ל אמרו את היסוד הזה בשיר השירים. המדרש אומר פה משל, תראו במקור י', מעשה בקרטנית אחת שהיה לה שפחה כושית וירדה למלות מן העין, מן המעיין, היא וחברתה. שתי שפחות כושיות נפגשו ליד המעיין. אומרת לחברתה, חברתי, מחר אדוני מגרש את אשתו ונוטל אותי לאישה. שאלה אותה חברתה, למה? מה קרה? אז היא אומרת לה, מפני שראה שידיה מפוחמות. אתמול היא עפתה בתנור, הידיים שלה מלוכלכות בפחם, שחורות. בטח הוא לא יאהב את זה, הוא יגרש אותה והוא ייקח אותי לאישה. אמרה לה חברתה, שוטה שבעולם, ישמעו אוזנייך והשפיך מדבר. ומה אם אשתו שהיא חביבה עליו ביותר? את אומרת, מפני שראה שידיה מפוחמות שעה אחת, רוצה לגרשה, את שכולך מפוחמת ושחורה ממאי אימך, על אחת כמה וכמה? הדאו דכתיב, אל תראוני שאני שחרחורת. אז המהר"ל מסביר שאומות העולם אומרים לישראל, גם אתם עובדים עבודה זרה. אתם ואנחנו אותו דבר. אנחנו עובדים עבודה זרה, גם אתם עובדים עבודה זרה. אומרת להם כנסת ישראל, אל תראוני שאני שחרחורת. נכון, גם אנחנו שחורים. גם אנחנו מלוכלכים בפחם. אבל ששזפתני השמש, זה לא שחורים מבטן ומלידה. זה שחורים מהשמש. זה שחורים מדברים חיצוניים. דברים חיצוניים, אפשר לוותר על זה. אפשר לקנח, אפשר לרחוץ. אבל אתם שחורים מבטן ומלידה. אתם לא שייכים לכל העניין הזה של תורה. ולכן, גם אם אתם אומרים שאנחנו עבדנו עגל, עשינו עבודה זרה, אבל זה דבר חיצוני, זה לא דבר רציני. צריך לגמור בעשר? כן? טוב, אז רק מילה אחת פה, לא נקרא את זה בפנים, תראו את זה אחר כך בעצמכם, אבל השפתמת אומר, למה בסוכות, במה עובדים? מסביב למזבח, בערבה. מה זה ערבה? זה נגד אלה שאין להם לא טעם ולא ריח. אומרים חז"ל, לא תורה ולא מצוות. למה עובדים דווקא באלה שאין להם לא תורה ולא מצוות? אומר השפת אמת, איפה בא לידי ביטוי האהבה של הקדוש ברוך הוא את עם ישראל? אצל הצדיקים? מה החוכמה? הם לומדים תורה, הם מקיימים מצוות, אז מה החוכמה? אז איפה אתה רואה את האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? דווקא באנשים הפשוטים, שאין להם לא תורה ולא מצוות. נו, אז הוא אומר, מאיפה בא להם החביבות הזאת? בגלל שהם יהודים. וכשרוצים להדגיש לנו אחרי יום כיפור את האהבה של הקדוש ברוך הוא כלפי עם ישראל, שהיא אהבה עצמית, לא בגלל תורה ומצוות, אלא בגלל שהם יהודים, בגלל שהם שייכים לעם ישראל. כי הוא אומר, מה היחס בין מה שיהודי עושה בעצמו למה שהקדוש ברוך הוא עשה אותו? יהודי שמקיים תורה ומצוות זה טוב מאוד, אבל זה לא מגיע ליהדות שהקדוש ברוך הוא שם בו. זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו כיהודי, זה הרבה יותר ממה שהוא מגלה את היהדות שלו על ידי תורה ומצוות. אז לכן בחרו דווקא בערבה להקיף את המזבח, כדי שמתוך זה נבין כמה גדול הוא יהודי גם כשהוא לא מקיים תורה ומצוות. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, זה לא תלוי בתורה ומצוות. אז אנחנו חוזרים למה שאמר המהר"ל, שהקדוש ברוך הוא, התורה לא גילתה לנו שאברהם היה צדיק כמו אצל נוח. כי נוח אצל הגויים זה תלוי במעשים שלהם. אבל יהודים זה לא תלוי במעשים שלהם. זה תלוי בזה שהקדוש ברוך הוא ברא אותם מראש. ולכן כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כי מראש הם נבראו מסוג של נשמה אחרת. ולכן הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם הוא מצד היהדות שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ולא מצד המצוות והמעשים טובים.